אורות התורה פרק ח', אנחנו באמצע סעיפי. אנחנו מתחילים לקרוא עד איפה שהסברנו. לא בעצם השגת התכלית של השלמות הרוחנית הוא עיקר הפלא שבו, כי אם באופן ההגעה אליה על ידי הדרכים המיוחדים וראויים להשגתה. על כן צריך שיברר האדם לעצמו מהם הדרכים שעל ידם דווקא יהיו ציוריו הפנימיים עומדים במעלה טובה, שהם גורמים שיהיו מתעלים כל מעשיו חפציו ברגשותיו ובהם ידבק. וכן בלימוד תורה, כן, הגענו לעניין הזה שגם בלימוד תורה שהאדם מישראל, כדי שיהיה לו את המזון שמפתח את הצדדים הישראליים שבו, את הצדדים הרוחניים שבו, הוא צריך בעיקר להתפתח, לצמוח על ידי התורה. והתורה היא נחשבת כלחם לגוף, והתורה יש לה כמה חלקים. לתורה יש את הצד העיוני, כיצד האדם מתייחס למושגים הכלליים, לדברים הכלליים, לדברים העיוניים, לפי השקפת התורה, לפי המבט של התורה. זה ללמוד 13 עיקרים, זה ללמוד על ההשגחה, זה ללמוד על מהות התורה, זה ללמוד על הגילוי האלוקי, כן, איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. זה הדברים העיוניים שהם, כשהאדם הוגה בהם, אז עצם הלימוד בהם זה כבר מרומם את הנפש. אבל הנטייה לדברים האלה היא קיימת בנו, כי כיוון שהנשמה הישראלית שיש בנו היא חלק אלוקא ממעל, וכשהאדם בא לתת מזון ורוצה לעורר את הצד הישראלי הייחודי שבו, ממילא הצד המופשט הזה, הרוחני הזה, הוא נמצא בו בעומק, ולכן הוא באופן בסיסי דוחף אותו להתבונן על הצדדים הכלליים האלה, כי כמו שהנשמה היא אור כללי, אז גם התורה שנדחפת מכוח הנשמה זה התורה שהיא מתייחסת לצדדים הכלליים. אבל לא פחות מזה חשוב שנדחף לאמצעים שמביאים לכך שזה לא רק בחלק הרוחני שלנו נהיה שייכים לתורה, אלא שבכל מערכות החיים שלנו, גם בצדדים שהם רחוקים כביכול מהאור הכללי של הנשמה, גם שם אנחנו ניבנה ונדבק לפי הקוד הישראלי המיוחד. ואז הדבר שהוא צריך, אנחנו צריכים, יותר קשה לנו להשתייך אליו, זה ללמוד את כל האמצעים שהם קשורים לזה שאתה נהיה דבוק בצדדים הכלליים המרוממים של הישראליות שבאה לידי ביטוי בחלקים הכלליים של התורה. אבל אומר הרב, אם זה באמת היה בנוי בצורה הזאת, שהחלק העיקרי, כן, הדבר המרכזי, הדבר הגרעיני, הדבר המהותי, זה הצד העיוני, והחלקים האחרים זה רק האמצעים, אז לכאורה היינו צריכים למצוא את זה, שגם התורה שניתנת לנו תינתן בצורה כזאת, שהגרעין של התורה ידבר על הצדדים העיוניים, והענפים של התורה, ההתפתחות של התורה תדבר על האמצעים. ככה לכאורה, כי אתה, אם אתה אומר שיש חלק שהוא התכלית, הוא העיקר, ויש חלק שהוא האמצעים, אז היינו מצפים שככה זה גם יהיה בתורה, שהפרשיות, שהחלק בתורה המרכזי יתעסק בעיקר בצדדים המופשטים, הרוחניים, הכלליים, וההתפשטות של התורה היא תתעסק רק באמצעים. אומר הרב, אבל זה בדיוק הפוך. שאנחנו רואים שכשאתה משווה את התורה שבכתב, חמישה חומשי תורה שזה הבסיס של התורה, לנביאים ולכתובים, אז אתה רואה שזה בדיוק הפוך, שהתורה היא מלאה בהמון המון התייחסויות גם לאמצעים, לפרשת משפטים, לכל המצוות, לכל ההלכות, לכל התרי"ג מצוות, שזה לא רק כנגד, זה לא רק המצוות שהן כנגד הלב, זה לא רק על חובת הלבבות, התורה לא מרחיבה המון בחובת הלבבות ובהתייחסות לטוב ולרע ולהשגחה, זה התורה היא מתייחסת ברובה לחוקים ומשפטים ומצוות, ולעומת זאת דווקא הנביאים הם אלה שמאוד מרחיבים על חובת הלבבות. למה זה בנוי ככה? אומר הרב, בדיוק בגלל זה זה בנוי ככה, כיוון שהנפש הישראלית היא באופן טבעי נמשכת לצדדים המופשטים, וקשה מאוד להימשך לצדדים לאמצעים, אז אומנם אי אפשר כלל היה להיות מבואר בהרחבה בתורה שבכתב ושבעל פה, שהצד העיוני בה הוא העיקר בלימוד. למה? כי החידוש הוא כי דווקא ההערה על האמצעים שהם לכאורה נמוכים מעצם התכלית, צריכה היא השפעה יותר גדולה מההערה על דברי התכלית. כן, התורה עניינה המאור שבתורה מחזיר אותנו אל הקדוש ברוך הוא. כן, התורה היא האור האלוקי. עכשיו הקדוש ברוך הוא צריך לתמון בתורה אור, שכוח הפעולה, כוח ההקרנה של האור של התורה הוא חזק יותר מכוח ההקרנה של נביאים, או מכוח ההקרנה של אחריכן מה שהראשונים יגידו. אז אנחנו רואים שהתורה שבכתב, כן, את עיקר מה שהיא מקדישה זה לא בשביל התכלית אלא בשביל האמצעים. למה? כי כיוון שהתורה היא צריכה להאיר את החיים, הרבה יותר קשה להאיר את האמצעים שהם רחוקים מהצד הנשמתי הכללי שלנו שהוא אלוקי, מאשר להאיר את הנשמה. אז לכן התורה שהיא באה לתת הוראה, אז אתה משתמש בעוצמה הזאת של האור שיש בתורה דווקא לאמצעים יותר מאשר לתכלית. זה מה שהוא אומר, כי דווקא הערה לאמצעים שהם לכאורה נמוכים מעצם התכלית, אז יותר קשה להשפיע עליהם, אז לכן צריכה היא השפעה יותר גדולה מהערה על דברי התכלית. אז אתה צריך כאילו להשתמש במקור אור יותר גדול, וכאילו זה אומר כזה דבר, הירח, על ידי הירח אתה יכול, כן, כשיש אור ירח אז אתה מזהה בתים גדולים, אתה לא יכול לזהות פרטי פרטים. כדי לזהות פרטי פרטים אתה צריך את השמש. אז נכון שהשמש היא הרבה יותר עוצמתית, אבל רק בגלל שהיא כל כך עוצמתית אז אתה יכול לזהות גם את פרטי הפרטים. כן, אתה לא רואה רק את הדברים הגדולים שיש בהוויה, אלא אתה יכול לראות גם את הדברים הקטנים. כלומר, צריך אור שיש בו כוח הערה הרבה יותר גדול, כדי שהוא יגיע ויעיר לך גם את המקומות היותר חשוכים. ככל שזה מקום רחוק יותר, אז צריך לו מקור אור יותר גדול. אז לכן זה מה שאומר לך הרב, שדווקא התורה שבכתב היא צריכה להרבות בהערת האמצעים ולא בהערת התכלית. כי בטבע הנפש, כן, למה זה שיותר קשה להעיר את האמצעים? דבר ראשון, כי טבע הנפש היא נמשכת את התכלית יותר מהאמצעים. כן, זה הטבע הנפש, ובמיוחד אנחנו יכולים לבוא ולהגיד טבע הנפש הישראלית. כן, טבע הנפש הישראלית, כמו שדיברנו בשבת, שהאור של השבת, הכוח של השבת שהוא מאיר את הנשמה יתרה, זה דבר הוא עומד אצלנו, כן? ודווקא ימי המעשה שבהם אין כל כך את הנשמה היתרה הזאת, צריכים הרבה את ההילוך, צריכים הרבה יותר את העמל, צריכים הרבה יותר לעבור ממדרגה למדרגה, עד שאתה מזכך את הגוף, עד שאתה מזכך את ימי המעשה, שגם הם יהיו, גם הם יהיו מחברים לשם האלוקי. וגם הדמיון לא יחלוק על עצם התכלית של השלמות, כי אם על האמצעים, כל מי שאין לו נפש בהמית רק, אלא הוא מחפש מיסטיקה, הוא מחפש רוח, הוא מחפש משהו שהוא מעבר, אז על עצם הדבר הזה שמאמינים שיש משהו שהוא מעבר לכאן ולעכשיו, על עצם הדבר הזה שאתה מאמין שיש איזשהו משהו מטאפיזי, שיש משהו שהוא מעבר לטבע, על זה יש הרבה הרבה שמסכימים. עיקר הוויכוחים, כן, עיקר הוויכוחים זה עד כמה יש דרך מסוימת ויש אמצעים מסוימים שרק הם הדרך היחידה שיכולים להוביל אל התכלית הזאת. זה מה שאומר. וגם הדמיון לא יחלוק על ערך עצם התכלית של השלמות, כי אם על האמצעים שם יש את הוויכוחים, מתוך למה זה? בגלל שיש חסרון השגה בהפסד סברתו, שאפשר להשיג את התכלית גם בלעדם. כן? שהחיבור הזה, שבין הכלל הגדול שאנחנו כולנו רוצים להשיג אותו, לבין איך כל פרטי הפרטים וכל ההלכות וכל הענפי הענפים, דווקא הם יכולים להוביל, זה דבר שהרבה יותר קשה לך לקבל את הדבר הזה, ואפשר הרבה יותר להתווכח. וזה כמו שאמר הרמח"ל על הסיפור הזה של למשל הגן של המבוכה, כן? שרק מי שנמצא למעלה במגדלו הוא יכול להגיד לך במבוך הזה בדיוק מה הדרך הנכונה, אבל כשאתה מרחוק עוד, אז כל הדרכים נראים אותו דבר, אתה לא יודע שדרך אחת היא סותמת, היא בסוף יש בה מחסום והיא לא מובילה אותך אל המגדל, ויש דרך אחרת שכן מובילה אותך. אז לזה אתה צריך את המגדלור. מה זה המגדלור? רק ההוראה העליונה המבוררת והמושכלת צריכה להעמיד על האמת של הכרחיות האמצעים ויקרת גודל ערכם. ולכן זה לכן התורה שבכתב מקדישה דווקא לזה את רוב עיסוקה. ולפיכך ענייני תוכחת מוסר והדרכה כוללת, שהם דברים יסודיים ותכלתיים, היה להם מקום להתגלות גם על ידי כל הנביאים. לא היה צריך בשביל זה אספקלריה מהירה, לא היה צריך בשביל זה אור של אני יודע מה 100 וולט, היה מספיק 10 וולט, היה מספיק 20 וולט, זה הנביאים, שזה אספקלריה לא מהירה. אבל הדברים המעשיים שהם בתורה, שם צריך 100 וולט, כן, שם צריך ספחלר המהירה, שם צריך את העוצמה של הנבואת משה, שהם בערך אמצעים ומכשירים על התכלית, צריכים להתגלות דווקא על ידי נבואת משה עליו השלום אדון הנביא. פה אני רוצה רק להעיר איזושהי הערה, שלכאורה הדברים האלה של הרב הם טיפה הפוכים ממה שאמר הרמח"ל, כי הרמח"ל בהקדמה שלו הוא מתאר מציאות כזאת שאנשים הם מאוד מאוד מחשיבים את פלפולי, את הפלפולי החקירות והמעשים וזה, ומאוד מאוד לא מחשיבים את החובות העיקריות, שזה היראה והאהבה וענפי היראה וענפי האהבה. וכאן הרב מתאר מציאות הפוכה, כן? אז מה, יש פה מחלוקת בין הרב לבין איך שהרמח"ל מתאר את הדברים? אז זה ההסבר השני שרציתי להגיד, יפה אהרון. אז בהסבר הראשון אני אמרתי לעצמי שיכול להיות שהרמח"ל גם הוא מודה שאנשים, כשאתה שואל אותם מה העיקר? העיקר זה העירה, העיקר זה אהבה, העיקר זה הדבקות בהשם, כן? מה אומר הרמח"ל? אבל לפרט מהם הקניינים שצריך בשביל הדבר הזה, שזה גם דורש מהאדם מחיר, זה דורש מהאדם עמל, אז הענפים כאילו של האהבה והעירה הזה, כן, אז בזה אנשים אומרים, לא, פה אני רוצה ברק של חוכמה, האדם רוצה חידוש. אז אומר הרמח"ל, החידוש, האדם מוצא אותו בברק של החוכמות שיש בחקירות, משהו כזה. עצם הדבר הזה שאתה שואל את הבן אדם מה חשוב, ודאי כולם יגידו לך שהדברים הכלליים הדברים החשובים, אבל כשאתה אומר לבן אדם, אבל בשביל הדבר הגדול הזה אתה צריך לעשות פעולה אחת בצורה יסודית 100 פעם, ואחרי כן לשפר אותה, ואחרי כן זה מה שדוחה את אנשים. כלומר, שגם הרמח"ל מדבר שלא באופן כללי אנשים לא מחשיבים את ענייני האמונו, ענייני היראה וענייני האהבה, אלא הרמח"ל מדבר רק על העבודה השזיפית, כאילו העבודה הקשה, השחורה, כדי להגיע לדבר הזה. והנקודה השנייה, אני חשבתי באמת להסביר כמו מה שאהרון אומר. הרי הרב כתב בהרבה מקומות את המצב הנוראי הזה, שבאומה אין השתוקקות לאמונה, ואין בתי מדרש לאמונה. כן, הרב כתב בעדר היקר שם את המאמר מהצורי, שהרב קורא קריאה מאוד גדולה לתלמידי חכמים להתגייס, ללמוד אמונה. והיום אנחנו לומדים אמונה, זה כבר שפה שהדור שלנו רגיל אליה. אבל הרב גם הוא בעצם עמד על הדבר הזה, שהיה זמנים שלא היה את השפה הזאת. נכון, גדולי הגדולים תמיד הם גדולים. אז הגדולים, גם הרמב״ם, גם כל גדולי הגדולים, הם גם התעסקו בדברים גדולים, כי הם גדולים. אבל אנחנו מדברים כמה זה בהמון, כמה זה בבינוניים. אז בבינוניים, גם הרב עומד על הדבר הזה, שאתה רואה שזה לא דבר מפותח, זה דבר שלא מתעסקים איתו. למה? אז כמו שאומר הרב, הרב בדיוק אומר את הדבר הזה, שבתקופה הראשונה שעם ישראל יוצא ממצרים, הוא נכנס לארץ ישראל, אז אז עם ישראל בכללו הוא מתעסק באמירות גדולות, מתעסק באמונה, מתעסק בתפילה, מתעסק בלהידבק בקדוש ברוך הוא דרך הלב, והוא נמצא בצורה קיצונית שהוא מזניח את האמצעים, והוא מגיע למצב הנוראי הזה שהוא ברמה הפרטנית הוא על הפנים, והוא עובר על 3 העבירות החמורות של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כן, מרוב עיסוק בגדולות אבל אתה לא בונה את הקטנות, וזה בדיוק התיאור של מה שהרב אומר, שבקלות היה אפשר לסחוף את עם ישראל להיות עם שהוא נמשך לצדדים הכלליים, אבל אחרי כן מאוד מאוד היה קשה למשוך את עם ישראל לזה שהוא ישקיע גם באמצעים. אחרי כן הדברים הולכים ומתאזנים, ומימי בית שני הצדדים, גם הפרטים של ההלכות והדברים הפרטניים, הם גם מתחילים לתפוס איזשהו נפח, ואחרי כן בגלות נהיה איזשהו מצב קטסטרופלי, מצב לא נורמלי, זה מחלה. בגלות נהיינו כבר חולים, שאנחנו כל כך עסוקים בהישרדות רק, וביום יום עד כדי כך שאין לנו, אנחנו בכלל אין לנו רגע להתפנות לדברים שהם מעבר להישרדות. וזה הביא בסופו של דבר למצב הלא נורמלי. אנחנו באמת נהפכנו, כאילו הרב פה מתאר מה הנורמה. הנורמה הוא שהרבה יותר קל לגייס עם לדברים הכלליים מאשר לגייס עם לפרטי הפרטים. אבל כשעם לא מתפקד בצורה נורמלי, כן, כשעם עובר זה והוא צריך להתבלה, והוא צריך לעמוד מול כאלה שאומרים לו אתה הכי דפוק בעולם, והוא צריך לעמוד מול גזרות וכל מיני דברים כאלה, זה עושה את העם חולה עד כדי כך שהוא עסוק רק במלחמת ההישרדות, ומעבר לזה הוא לא יכול שום דבר, וזה מה שגרם את המחלה הזאת, כן? זה מה שהתכוונת להגיד הרבה. כן? אז זה כנראה באמת, וזה מה שאחר כן הרמח"ל מתאר, וזה גם הרב מתאר את הדבר הזה. אבל עכשיו, הנה, שאנחנו חזרנו להיות עם בריא יותר, עם טבעי יותר, אז עוד פעם, איזה סוג בעיה תחזור לנו עכשיו? שוב תחזור לנו הבעיה שקשה להתעסק בפרטי הפרטים, כן? נוכל בקלות יותר לסחוף את העם ולמשוך את העם לאמירות כלליות, אבל לגייס את העם להתעסקות בקטנות, כל מי שמנער מעליו את עול הגלות, כלומר, יש ציבורים עוד שהם כאילו, ההמשכיות של הגלות ממשיכה אצלהם, אבל מי שמצליח, מי שמגיע לארץ, ומתבשם מהריחות של הארץ, ורואה את הטבע באדרו, וכל הדברים האלה, והוא מקבל איזושהי רוח יותר כללית, והוא מסיר מעליו את הכבלים שהיה בגלות, אז הבעיה שנוצרת לנו זה עוד פעם הבעיה הזאת של להיות בגבעות, להימשך לדברים כלליים, זה על הכיפק, כן, או לדבר על פילוסופיה, זה בכל מיני צורות זה על הכיפק, אבל לעשות את העבודה היומיומית הקשה של פרטי הפרטים, זה מה שנצטרך להשקיע, כן, זה ככה אני מבין את זה. אומר הרב שאת אותו רעיון שאמרתי, שיש, שהרבה יותר קל להימשך אל התכלית מאשר לאמצעים, אפשר לתת דוגמה לעניין הזה ביחס לעולמות. כן, נתנו את זה אתמול כדוגמה. שכמו שאתה צריך לשאול את עצמך מה היחס בין האלוקות לנבראים. או כמו שאתה צריך לשאול את עצמך מה היחס בין העם ישראל לבין העמים האחרים, אותו דבר אתה צריך לשאול את עצמך מה היחס בין העולם הזה, בין ההוויה בעולם הזה, לשאר ההוויה, לעולם הבא, לעולם ה... מה זה? חכות רגע. בדוגמה לדבר, מציאות חיי העולם הבא, שבהתחלה גם כאן בכוונה אנחנו רואים שעולם הבא לא מוזכר בתורה, שלא הוזכרה כי הם ברמזים, כן, היחס אל העולמות וההדגשה הזאת שהעיקר ההוויה היא לא התחנה של העולם הזה, העולם הזה זה תחנה קטנה, ועיקר האור ועיקר המגמה היא העולם הבא, זה בהתחלה לא הוזכר. לא הוזכר רק אם ברמזים. למה? כי אם מההתחלה היו מזכירים בתורה הרבה את האור של העולם הבא, ואת החשיבות של העולם הבא, בואו אומרים, העולם הזה זה כולו 5%, 2%, זה לא, זה... מפני שלפי תגבור את ערכה האיכותי, כן, העולם הבא שאתה רק חושב על העולם הבא, ומגדיר את העולם הבא, אתה מבין כמה יפה שעה של קורת רוח בעולם הבא, זה יותר מ-70 שנה של העולם הזה, אז לפי תגבור את ערכה האיכותי, די לו בזה. ואם, כלומר, די לו בזה, הכוונה די בזה שרמזת, רק לרמוז על העולם הבא, זה כבר מספיק מכניס בך, מחדיר בך את החשיבות של העולם הבא. ואם היית מדבר על זה מעבר לרמזים, ואם היה מתפרש יותר, היה מוסיף ומתגבר כוח המשיכה המיוחד לו, ומה זה היה גורם? עד שלא היה מניח מקום לציורים אחרים. כן, העולם הזה היה בטל ומבוטל, היינו לא מחשיבים את העולם הזה, היינו מזלזלים בעולם הזה, והיינו אומרים אין טעם כל כך בחיים של העולם הזה, ולא היינו, לא היינו מפתחים אותו, לא היינו מיישבים את העולם, לא היינו מחשיבים תיקון או קלקול בעולם הזה. כן? שבאמת הם כולם גם מועילים לא מרומים אותו, כן? שבאמת בסופו של דבר גם התיקון של העולם הזה הוא נצרך. למה הוא נצרך? כמו הצלחת הכלל והפרט אפילו בהווה, יש לך קידוש השם יותר גדול מזה שמלכות השם היא מופיעה בצורה כללית בעולם הזה, זה תיקון גדול שבסופו של דבר בעומק זה השורש של תיקון של כל העולמות. אז ברור שאתה צריך להחשיב את העולם הזה. ואפילו הוא אומר, הקדוש ברוך הוא כל כך רחמיו על כל מעשיו, מכל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה טוב, ואפילו במצב הכי הכי מוקטן, הקדוש ברוך הוא כל כך דואג, אז הצלחת הפרט אפילו בהווה היא כל כך חשובה. כן? ועוד יותר, שבכלל זה לא משנה באיזה עולם אתה, מה זה משנה באיזה עולם הבא, באיזה עולם אתה, אתה יכול גם בעולם הזה, וגם בעולם הבא, אתה יכול לחוות את העולם הזה מצד האור האלוקי שמצוי בעולם הזה. ואתה יכול למצוא, למצוא את העולם הזה, לחוות את העולם הבא מצד האור האלוקי שתמון בעולם הבא. אבל אתה יכול לחוות את אהבת השם שהיא מעבר לחוויה של מה שאתה נמצא בעולם הזה, ומעבר לחוויה שאתה נמצא בעולם הבא, שמבחינת שאתה בא להופיע את העניין של אהבת השם, זה בכלל לא תלוי זה שאתה בעולם הזה. בעולם הזה אתה יכול להופיע את אהבת השם לא פחות מאשר בעולם הבא. אז מבחינת האמת, יש איזשהו צד שכל החלוקה הזאת מן העולם הזה לעולם הבא היא חלוקה מצמצמת. אתה המבט היותר עמוק זה שאתה לא עושה בכלל את החלוקות בין העולם הזה לעולם הבא, ואתה מבין שהכל יש פה איזשהו עומר מאוד מאוד גדול, ומכל העולמות עולה, אתה יכול בסופו של דבר להופיע איזשהו דבר הכי גדול שזה אהבת השם, זה מה שהוא אומר. ואהבת השם מצד עצמה שהיא עולה על הכל, היא עולה על הכל, זה מה שהסברתי, כי כאילו היא כבר היא לא קשורה לחילוקי העולמות, היא לא קשורה לחילוקי העולמות, כן? ואהבת השם בעולם הזה, אם אתה תחיה את העולם הבא עם כל העולם, כל הרוחני, או כל האור הרוחני שלו, ואתה תחיה את העולם הזה באהבת השם, מה יותר? יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים מכל חיי העולם הבא. זה הפירוש של המשנה. מה, איך יכול להיות יפה? זה סתירה שם. כשאתה מסתכל מבחינת העולמות, יפה שעה אחת של קורת הרוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אבל כשאתה מסתכל מצד האדם, אם האדם לא חווה את הדבקות שלו מצד מה שהוא ממצא מה שיש בעולם, אלא שהוא מנצל את המציאות שלו לתשובה ומעשים טובים למדרגה העליונה הזאת של אהבת השם, אז זה יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה כל חיי העולם הבא. זה מה שכאילו הוא אומר כאן. כן, אז ואהבת השם היא נובעת לאו דווקא מזה שאתה בעולם הבא, אלא זה נובע מכל חילופי המקומות הפרטיים שיסוד האהבה נמשך מהם. כן, אז אתה, אם ברגע שאתה, אז לא רצו להבליז את העולם הבא, כי עיקר מה שרצו, רצו שתנצל כל מעורב וכל דבר פרטי שקורה לך, ויש לך השגחה פרטית בעולם הזה, ויש לך איסורים בעולם הזה, ואתה מנצל את הכל לאהבת השם, אז זה יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים כל חיי העולם הבא. וזה מה שרצו שיהיה. אז לא רצו למלות לך את הלב עם מחשבות על העולם הבא, כי אז היית מפספס משהו עוד יותר גדול, שזה אהבת השם שיכולה לנבוע אפילו מחילופי המקורות הפרטיים שיסוד האהבה נמשך מהם. לכן בהתחלה העלימו את העניין של העולם הבא. אבל כמו שדיברנו קודם, שנהיה איזשהו מצב לא נורמלי, ואיזשהו מצב מקולקל מאוד, שעד כדי כך שהנוכחות של העולם הזה פתאום היא קיבלה נוכחות מאוד מאוד חזקה, ובאו אנשים דפוקים והם נהיו מינים והם אמרו אין עולם הבא, וכל החיים הם אתה יכול למצות אותם רק בעולם הזה, והדבר הזה הוא התחיל לאט לאט להשתלט על הנפש האנושית, שהנפש האנושית זה, אז לא היה ברירה והיה צריך טיפה לפמפם, היה צריך להוסיף את האידאה הזאת של העולם הבא. כן, כי הרי זה אנחנו יודעים, שאם אתה מסתכל על העולם הזה, הערך של העולם הזה זה מצד זה שהוא פרוסדור לטרקלין, כלומר זה באמת מצד העולמות, אז הערך של העולם הזה מקבל את הערך שלו דווקא זה שהוא עולם שחי לצילו של העולם הבא. זה מה שהוא אומר. אחר כך שנתמוטטה הכרת כדי קלקול המינים, לאמור שאין עולם אלא אחד, הוא צריך לתקן מן העולם ועד העולם, כדי להחזירה למעמד הראוי. אז הדוגמה הזאת של העולם הזה והעולם הבא, אומר הרב, זה בעצם הדוגמה ביחס בין החלק העיוני בתורה, כן? ביחס להתעסקות עם התכלית שהתורה מלמדת לנו, לבין היחס להתעסקות עם האמצעים שמביאים אותנו אל התכלית. זה מה שהוא אומר. כמו כן, בתביעה הממשית ללימוד העיוני ויתרונו, כן? אז זה בנוי בצורה כזאת, עם זהירות היחס והערך של תלמוד הדברים המעשיים, שצריכה פעולת המשכה, צריך פעולת המשכה מיוחדת עליהם, כמו שהסברנו, שהיה חייבים מיד אחרי מעמד הר סיני, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אתה צריך את דבר החיבור הזאת, אתה חייב פעולת המשכה מיוחדת עליהם, ובמיוחד ביום של מעמד הר סיני, לנצל את העוצמה הזאת של היום של מעמד הר סיני גם בשביל ללמד את פרשת משפטים, כן? זה ה... זה בהתגלות העיקריות שבלימוד בלימודם ועשיותם, לעומת היסוד העיוני שההכרה הפנימית הכללית מספקת לו במיעוט כמות עם גודל כוח המשכתה האיכותית. זה ברור שהלימוד העיוני מבחינה איכותית הוא הרבה הרבה יותר חשוב, אבל דווקא בגלל שהוא כל כך ברור, שהוא כל כך חשוב, הוא יכול להישאר רק משהו גרעיני, יכול להיות, הוא יכול להישאר רק משהו מוגבל. ודווקא על ידי זה תתקיים התורה בישראל כראוי ותאיר באורה הגדול.
מה הכוונה גרעיני?
מרכזי, זה הדבר העיקרי, זה התכלית. כן, זה, אם, 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 אם אתה לא מתפתח בתחום העיוני, אם אתה לא חושב על הדבר הזה כל יום, אם אתה לא שייך לזה כל יום זה, אז אתה מאבד את הדבר העיקרי. אחרי הכל, הדבקות האלוקית היא בא לידי גילוי יותר בחלק הזה. כן, זה הסעיף הבא, אנחנו גם נראה את שהרב יסביר את הדבר הזה מצד נקודה נוספת. כן, אז זה אז הסעיף הזה הוא חלק מהפרק שמדבר על הלימוד והמעשה, והסעיף הזה מדבר על היחס בין הלימוד בחלק העיוני ללימוד בחלק המעשי, ולמה זה בנוי בצורה כזאת, שעם כל זה שברור שהלימוד בחלק העיוני של התורה הוא הדבר שאם אתה מוותר עליו אז אתה פספסת את העיקר, אז אתה באאוט, אז אתה לא דפוק בקדוש ברוך הוא, אז אתה, התורה לא מעירה לך את הדבר המרכזי שהתורה נועדת לרומם אותך, כן? אבל עם כל זה, מבחינה כמותית, יש חשיבות להדגיש את האמצעים שמביאים אותנו לדבר הזה. וכמו שהסברנו אתמול, כי בעצם אנחנו מבינים את הדבר הזה, שהאדם הוא, כן, מה שהזכרנו אתמול, את הרמה הזה. שהאדם, החידוש של האדם בעולם הזה, הוא שכל החיות שבו, שכל הכוחות החיים שלו יהיו מחוברים לאחדות האלוקית, לאור האלוקי, שהכל יתרומם. וההתרוממות, כן, היא גם לרומם את הצדדים הכלליים שהם כבר יותר מוכנים להתרוממות הזאת, אבל לא פחות מזה לרומם את ההתעסקות בקטנות, שזה דורש לפעמים המון המון עמל והמון המון השקעה, אבל זה שווה את זה. כן, זה שווה את זה.
הרב,
שהרמב"ם אומר שהעיקר
זה עיסוק במושכלות.
כן.
סתר למה
שכתוב פה? לא יודע, הרמב"ם כתב גם את דברים נבוכים וגם את היד החזקה. ואתה תיקח את ה... אתה רוצה לכתוב, שיהיה לך מדף של ספרי הרמב״ם, בסופו של דבר, אז אתה תראה שאתה בעיניים עצומות, בדרך כלל תגיע בספרים זה. עכשיו, זה נכון, זה מה שהרמב״ם כותב לך, שמבחינה איכותית, המורה נבוכים זה ספר הנבואה, זה ספר הדבקות, מבחינה כמותית, זה העד החזקה, זה בדיוק, בדיוק, בדיוק הרמב״ם, זה הדוגמה למה שאתה אומר. היית יכול לשאול אותנו על החובת הלבבות, כן, חובת הלבבות למשל, הוא כותב, וככה זה נראה ממנו, שהוא אומר, רוב היום האדם צריך להתעסק בחובת הלבבות, צריך איזה שעה, שעתיים, שאם יש לך בעיות מה לעשות, זה שתדע מה לעשות, כן? זה, אז אם אתה רוצה להקשות מאחד הראשונים, אז אני חושב שיותר נכון להקשות בחובת הלבבות. אז יש באמת גישות אחרות. כלומר, הסעיף הזה בוודאי הוא לא סעיף כמו איך שחובת הלבבות מתאר את היחס בין חובת הלבבות לחובת האיברים. כן, באמת חובת הלבבות, הוא אומר את הדבר הזה, שגם מבחינת העיסוק, גם מבחינת הזמן, עיקר הזמן אתה צריך להשקיע בעיסוק בחובת הלבבות, ולא בחובת האיברים. אבל זה קצת חריג, ספר חובת הלבבות.
מה? הקו חומתין, לא, הגמרא עם הקו חומתין.
כן, לא, אבל היית יכול לבוא ולהגיד, הקו חומתין מדבר על עירת שמיים. ופה אנחנו לא מדברים רק על עירת שמיים, זה גם על לימוד החוכמה האלוקית, לימוד המושגים הכלליים. כלומר, אני לא בטוח שזה נכנס רק במושג של עירת שמיים. כן, עירת שמיים זה בא ואומר את הדבר הזה, שאתה, גם כשאתה לומד, אתה צריך להיות מודע שהקדוש ברוך הוא מרומם מכל מה שאתה למדת, ואתה צריך לזכור את הדבר הזה שאתה אף פעם לא יכול להעסיק. כלומר, עירת שמיים זה תחום מסוים מאוד זה, ושם זה באמת מוגדר כקו חומתין. פה מדובר שבתוך התורה, התורה, אנחנו תלומד, מעשה מרבשים, מעשה מרכבה, כוזרי, סגולת ישראל, כל הדברים האלה, שזה לא, זה לא צריך להיות רק בצורה של קו חומתין. אז זה אני אומר, יש פה איזשהו זה, ואני באמת חושב שיש אולי מחלוקות בין הראשונים, בכמה, איך, כמה ללמוד את זה, ויכול להיות שראשונים שהוא יגידו, בתחילת הלימוד ככה, בסוף הלימוד, בסוף החיים ככה, כלומר, הדברים, יש כל מיני דרכים איך להגיד את זה, כן, איך לומר את הדבר הזה. אבל מה שברור זה שצריכים להתפתח בשתי התחומים, הרב, הוא הולך בדרך קלאסית כזאת, של בכל אופן, כן, שמכיוון שהנפש, הטבע של הנפש, היא יותר בקלות נמשכת לצדדים המוכנים, אז אנחנו כאילו קופים על עצמנו ומחייבים את עצמנו גם לטפל בדברים האחרים, כדי לא להזניח כאילו את החלקים האחרים. טוב, מה אנחנו, יש לנו אפשרות להתחיל את הסעיף הבא? טוב, אז בעזרת השם שבוע הבא. Thank you.